כאן, זה דף ט"ו עמוד א', נעבור במהירות על הסיפור. כן, יש כאן את הסיפור עם חוני, עם נחומיש גמזו, שהיה רבו של רבי עקיבא. אחרי זה נתחיל עוד פעם מה שלמדנו אתמול, דף ט"ו עמוד א', שורות רחבות. ט"ו עמוד א', שורות רחבות למטה. רב הושעיה רבה, אבה רבי דברי, חצה גינאור. רב הושעיה הגדול היה הרב של הבן שלו, הוא לקח מלמד שהוא היה עיוור, סגי נאור, בלשון סגי נאור, הרבה אור, ובעברית מדברים את טהרת הלשון, לא בשלילה, אפילו דבר, לא אומרים עיוור, אומרים סגי נאור, הוא רואה הרבה אור. ואבא לא להוציא דבר של מחלה, דברים כאלו, הכל לצערנו היום הסלנג אוכל כל חגלה טובה. ואבא יליף, ואבא יליף לי, היה מלמד את הבן שלו. לא, סליחה, כן, איפה זה נעלם לי? או, ואבא יליף, הוא היה מלמד, אכול ימי בכל יום חד זמן. כל יום, רב הושעיה רבה היה אוכל עם המלמד העיוור, ארוחה אחת, יושב ואוכל, מכבד אותו, וכנראה נותן לו גם את הארוחה בצורה מכובדת. חד זמן, אבא לי אורחים, יום אחד הגיעו לו אורחים. עכשיו רב הושעיה אמר, זה לא נעים, אם אני אזמין את המלמד, הוא ירגיש לא בנוח, כאילו איזה שלפר, כאילו הוא איזה, מה שאומרים, קבצן. אז הוא אמר, אני אשלח לו את האוכל לבד, ונאכל עם האורחים, לא נזמין אותו. אבל זה יכול להיות לא מובן, אולי הוא מתבייש בו. אז אם כן, חד זמן אבל לאורחים, ולמה אתה מי חולים מי ברמסה? ולא, מה אתה לאכול מי? יום אחד הגיעו לאורחים, והוא לא בא לאכול עם המלמד. ברמסה סליק לגבי, אבל בערב, כשהאורחים הלכו, ברמסה, צפרה ורמסה, אתם מכירים את המילה בערב, סליק לגבי, אמר לי, אז הרבי הושעיה אומר לסגי נאור, לא יחוס מרי עליי, אדוני, כבוד הרב, לא יחוס עליי, בגין דאבי לאורחין יום הדין, היום הגיעו לאורחים, דאמרית לא ליבזי באיקרא דמרי, כן, יום הדין. אז הוא אמר לו, אני לא רציתי שיבזו אותך כשאתה בא לאכול, אולי הם יראו בזה איזה בן אדם ככה שנזקק לציבור. בגין כן, לא אכליתי מרי יום הדין, לכן לא אכלתי היום הזה איתך. אמר לי, אז כל כך התפעל, לא רק שהוא מכבד אותו, אלא הוא גם שומר על כבודו וחושב על פרטי פרטים. דבר שיכול להשתמע כאילו הוא מתבייש ממנו, אז הוא הסביר לו, הוא קיבל את ההתנצלות, ואמר לי, הוא אמר לו, אתה פייסת למען דמתחמה ולא חמה, אתה פייסת אדם שנראה ולא רואה, אותי רואים, ואני לא רואה. אז אני אפילו, יכול להיות רומז לו, אני אפילו לא הייתי מרגיש שהם מזלזלים בי, אבל אתה התחשבת כל כך, דין דחמה, אז יהי רצון שזה שרואה ולא מתחמם ולא נראה, זה הקדוש ברוך הוא שרואה אחרים ואותו יפשר, כי לא יראני אדם וחי, יקבל פיוסך. אמר לי, אז כל כך רבי הושעיה התפעל מהברכה הזאת, אמר לי, הדה מינה לך, מאיפה לקחת ברכה כזאת מוצלחת? אמר לי, מרב לזר בן יעקב, רב לזר יעקב, על חד דסגי נהורה לקרתי. רב לזר בן יעקב היה הרב הגדול, תלמיד חכם גדול של העיר. יום אחד מגיע סגי נהור לעיר, והוא רוצה לקבץ נדבות. אז איפה הוא בא? לבית כנסת. מה עשה רב לזר בן יעקב? הוא לא רואה, העיוור לא רואה. הוא נתנו לו מקום לשבת, אז הוא ישב שורה לפניו על הרצפה. למרגלותיו. כאילו ובזה לא צריך לדבר, בזה עם רב לזר בן יעקב יושב לפניו, מי יודע איזה אדם חשוב הוא. אז כולם נתנו לו צדקות עד בלי די. אז אם כן, מה עשה? אני למדתי את זה מרב לזר יעקב. רב לזר בן יעקב העל, עלה אחד דסגי נהורה לקרתי, עלה אחד שהוא עיוור לעירו, קרתי, כן? קרת, זה מקום עיר. יתב לרב לזר יעקב לרמיני, ישב רב לזר יעקב למטה ממנו, די אמרון, די לולי דעה וברנשה רבה, לא יתב לרב לזר יעקב לרמיני, שכל האנשים יגידו, אלמלא האיש הזה, העיוור במקרה שלנו, הוא אדם גדול, רבה זה גדול, לא היה יושב רב לזר יעקב למטה ממנו, לרמיני, למטה זה לרע, נמוך ממנו. עבדין לי פרנסה, אז כולם נעשו לו פרנסה בצורה מכובדת, אולי הוא היה רוחל, או שנתנו לו צדקה. ברוך אתה, אדוני, נוח העולם של הכל יעבדו. בקיצור, דאייקר, מכובד, פרנסה דאייקר, מכפורסה, לא נתנו לו פרוטות, נתנו לו, אמר לו, מה הוא האחין? אז הוא שאל, מה נתתם לי ככה, ומה זה, עד שאני אוסף סכומים כאלו? אמרו לי, רב עזר אני יעקב, יתב לרמי נח, וצלו ילווי. אז כן, סליחה, אז הוא אמר, אמרו לו, תשמע, פשוט רב עזר אני יעקב ישב למטה ממך, הבנו שאתה תלמיד חכם גדול, אז כל הציבור נרתם ביתר עוז לצדקה. אז הוא עמד והתפלל, וצילוי, צלוי העיוור, עמד להתפלל, צלוי איזה להתפלל, צלי בארמית זה תפילה, וצלוי לווי, עד הצלות את התפילה הזאת, אתה גמלת חסד למען דמתחם ואין לו חמי, אתה גמלת חסד מאדם שרואים אותו ולא רואה, דין דחמי, אי רצון, הקדוש ברוך הוא שרואה ולא נראה, יגמול לי את החסד. כאן יש דילמה בסוגריים, דע למה, לסיפורים, הירושלמי שמתחיל מעשיות או אגדות, הוא מתחיל עם המילה דילמה, דילמה בבבלי, דילמה זה אולי, אבל זה דע למה, או... כן, זאת אומרת, זה סיפור מעשה שהיה. רב חמה ורב חנינה ורב הושעיה, שוב פעם רב הושעיה רבה, כאן בסוגריים, אבו מטיילין באילן כניסטה דלוד. הם היו מתפללים בבית הכנסת של לוד, כן? אמר חמה בר חנינא רב הושעיה, תראה, אתה רואה את בתי הכנסת היפים האלו, אבותיי היו בעלי ממון כמה, אז ממון שיקו אבותיי לפאר את בית השם. מכובד, יפה מאוד. אמר לי, אז הוא הגיב לו בצורה, אומר, כן, אני יודע שבדור הזה היו הרבה אנשים שרצו ללמוד תורה ולא היה להם כסף. וכן, בדרך כלל היו עובדים קצת ואפשר ללמוד, אבל אז כנראה הפרנסה הייתה קשה. אם במקום לבנות בתי מדרש מפוארים היית בונה, לא אתה, אבותיך היו בונים פחות מפוארים ואת הכסף תורמים לאנשים שיכולו לשבת ללמוד, אז היו עושים תועלת יותר גדולה. אמר לי, כמה נפשות שיקו אבותיך כאן? לא אבה אית בנש דאילון באורייתא, לא נשארו אנשים שיוכלו לעסוק בתורה. אילון זה לעסוק, ללמוד תורה באורייתא. אתם שומעים? כן. כן. מעניין. כמה נפשות? אומר כאן תקני חדתין שורה אחרונה, כי לא היו בני אדם שפרנסו אותם שיעסקו בתורה. כן? אז לכן, אומר, תראו כאן בקורבן העדה מצד שמאל, כמה נפשות שיקו אבותיי בכאן, שש שורות אחרונות, שהם בנו בתי כנסיות האלה משלהם, וכמה נפשות שיקו במניין הזה, וכי לא היו בני אדם שיעסקו בתורה, והיה ראוי להוציא ממון זה עליהם לפרנסתם, ונראה שהידוע לרב הושעיה שהיו עניים בני תורה בזמן ההוא, שביטלו תורתם מדוחק הפרנסה, והיה ראוי לאבותיו של רב חמה לפרנסם, להקפידו על הציור של בניין בית הכנסת. מעניין, כן? כאן הדבר, מה שמציינים כאן. כמובן שהכוונה שיש פעמים, התורה רוצה שאדם יעסוק פרנסה, לא יהיה תלוי על אחרים. אבל לפעמים הפרנסה כל כך קשה שאדם בשביל לחם צריך לעבוד כל היום ולא נשאר לו זמן ללמוד. מעניין, מביאים בשם תשובת חתם סופר, החתם סופר נשאל אם עדיף לתרום בניין בבית הכנסת בירושלים עיר הקודש, הם היו אז בחוץ לארץ, או לתמוך תלמידי חכמים עניים. החתם סופר אומר, אין מקום לשאול, כי הראש בתשובות י' ג' פוסק שמותר אפילו למכור בית כנסת קיים כדי לתמוך בתלמידי חכמים עניים. ראש זה מובא בבית יוסף אור החיים קופנון ג'. אז אם כן, פחות מפואר, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אלה שעושים מצבות לקרובים, הם חושבים שצריכים לעשות מזה איזה מצבה של זהב, במקום זה שיתמכו בבית כנסת, בבית מדרש, בתלמידי חכמים, בישיבות, זה תועלת הרבה יותר גדולה. כן. כן. מה יועיל מצבה של זהב? אחד אמר שהוא ביקש שיעשו לו מצבה של זכוכית. שאלו אותו למה? שירו איזה טיפה שבזבז כל החיים שלו, כל פעם שיעברו שם, יכתוב על המצבה, אוי לו לאדם שלא ניצל מספיק את זמנו. כן, כן. אם כן, נמשיך הלאה. אנחנו בשורה האחרונה. אומרת הגמרא, רבי אבון עבד אילן טרי. עוד סיפור דומה. רבי אבון עשה שערים יפים לבית המדרש, תרם כסף בשביל לבנות. עברנו לדף תדבב עמוד ב', חזרנו קצת על הסדרה רבה של בית המדרש הגדול, של איזה מקום זה היה, של העיר הזאת. את הרבי מנה לגבי, ואז רבי אבון, מי הגיע אורח? תלמיד חכם גדול רבי מנה. אז רבי אבון אמר לו, בוא תראה את התרומה שלי, אני תרמתי לפאר את בית אלוקינו, את בתי הכנסת. אז הוא קיבל ממנו גם שפחתל. אמר לי, חמי, ראה, מה יעבדית? אז זאת אומרת, הוא מספר לרבי מנה, רבי אבון, תראה מה שעשיתי. אמר לי, אז במקום שיגיד לו כל הכבוד, אומר רבי מנה, עליך נאמר הפסוק בהושע, וישכח ישראל את עושהו, ואיבן איכלות, לפי הפשט שם, אמנם זה משהו אחר, הנביא אומר, הם שכחו את השם, בנו איכלות לעבודה זרה. כך תרגום יונתן, אבל רבי מנה אומר שלהבדיל אלף עבדי הבדלות, גם כאן יש ביקורת, במקום לבנות איכלות, תבנה נפשות. כן, זה מעניין. לא אבי בני נש דילון באורייתא, לא היו בני אדם שיעסקו בתורה, כן, שיכולת לתמוך בכסף הזה. חבל להשקיע את זה ביצים ואבנים. הטבע של בני אדם, יותר קל להשיג תורם למיליון דולר לבנות בניין לישיבה, מאשר לשוטף. זה פסיכולוגית, כי האדם רוצה לראות מה עשו בכסף. כן, מספרים על רב חיים. וכן. לא, לפעמים גם פסיכולוגית, הוא לא יודע. היה פעם רב חיים ולוז'ין שהיה לו שלוח שהלך לישיבה לאסוף כסף, אז פעם, והיה לו רשימה כבר משנים על שנים, השליח ידע בכל כפר מי תורם הרבה, מי ככה, הוא היה הולך פעמיים בשנה. אחרי איזה 20-30 שנה, אמר לו רב חיים, תשמע, כדי שתספיק יותר, אנחנו מוכנים לקנות לך עגלה עם סוסים. במקום, אתה כבר בלי עין הרע התבגרת, ואני נדמה לי שהוא בעצמו הציע או שעלה לו רעיון. בקיצור, אז הוא קנו לו מרכבה מסודרת, והוא היה נוסע להספיק יותר במקום ללכת ברגל. אז היה שם תורם אחד בכפר אחד שהיה נותן עון עתה כל פעם, פעמיים בשנה, ובאותו פעם הוא נתן לו מטבע קטן. אז הוא אמר, מה קרה? טוב, לא נעים לו. הוא חזר, הגיש את הרשימות. הוא אומר, מה זה? ירדו. אז בייחוד הוא ראה את התרומה של השיר הזה, שהתומך הכי גדול של הישיבה. הרב חיים ראה את זה, אז הוא נסע אליו. אמר, תגיד לי, מה קרה? אולי מצבך? הוא אומר, לא. הוא אומר, כל עוד שידעת שזה הולך לישיבה, אז אני נותן בלב שלם, אבל אוכל הסוסים, בשביל הסוסים אני לא צריך לתת כסף. זה הרי אם קונים בזה סוסים, הרכבה בשביל המשולח, ולא בשביל זה אני נותן כסף. אז הוא אמר לו, משל, אומר, אתה נותן כסף לישיבה, מי שזוכה לשם שמיים, כמו במשכן, נתנו תרומות. עכשיו, מי שזוכה, הכסף שלו הולך לקודש הקודשים. מי שפחות לשם שמיים, זה הולך להיכל, מי שבא... אם אתה נותן לשם שמיים מהאוכל, שהכסף שלך יהיה ממש נטו לתורה, לאוכל לבחורים. לסוסים זה מי שנותן שלו לשם שמיים, לשם כבוד. גם זה חשוב לישיבה. לא, לפעמים יש הרגשה שמבזבזים, זה באמת...
אתה רואה את כל הפליירים היפים, ועולה להם המון כסף.
כן. הניסיון שלהם, הם אומרים, 3%, 2% זה עוד משתלם להם. 2% שנענים מכל זורקים, הם מעלים את הרחובות. טוב, הלאה, צדקה.
זה לא רק הפלייר. כל עמותות היום שמגייסים כסף באמצעות אנשים...
כן, 50% הולך...
משלמים להם...
קרוב ל-50%.
לא יודע כמה.
כן, כן. טוב, מוריי ורבותיי. טוב. יש עמותות שהן באמת אנשי אמת, אין מה לדבר. ובכן, אומרת הגמרא, עכשיו חוזרים למשנה שלנו. הגמרא היה לשכת חשאי שדיברנו בשבת, ולשכת הכלים, שתי לשכות חשאי, ששם היו מי שהיה רוצה לתרום, היה שם את הקופה, בקופה של החדר הזה, שאין פיקוח על זה, שם בקופה כסף. ועניים... בני טובים שמתביישים לקבץ נדבות, היו נכנסים שם, לוקחים מה שהם צריכים. כמו שפעם סיפרת לכם בחדר של הבבא סאלי, היה חדר לפניו. ככה, אז זה נקרא לשכת חשאי, שהכל בשקט. ההיכל השני, הלשכה השנייה נקראת לשכת הכלים. כל אחד שרוצה במקום כסף יכול לתרום שם בהמות או כלים, מכניס את זה ללשכה ואחר כך מצטרכים בזה. אז למדנו... אז המשנה אמרה, אם היה צורך לבדק הבית בכלי הזה, היו משתמשים. ואם לא, היו פודים אותו, ובכסף משתמשים לבדק הבית. תני, קודשי מזבח, בעצם המשנה, נגיד לכם את מהלך הסוגיה הבאה, קודשי מזבח הם יותר קדושים מקודשי בדק הבית. מעלים בקודש יש כלל, מעלים בקודש שלא מורידים. אז לכן בעצם... אם יש דבר שנתרם לקודשי בדק הבית, כשיש צורך לקודשי מזבח שזה קומה יותר גבוהה, אז אפשר לבדות מקודשי בדק הבית לטובת מזבח. אבל ההפך, אם תרמו בהימה לקודשי מזבח ונפל במום, אל תגיד, אם יהיה לך במקרה מחסור בקודשי בדק הבית, תגיד, טוב, נבדה את זה ונקדיש את זה לבדק הבית. לא, לא מורידים מקודש חמור לקודש קל. אז הגמרא שואלת מהמשנה, קודם תני, למדו בברייתא, קודשי המזבח מוציאים את הראוי להם מקודשי בדק הבית. זאת אומרת, אם אין די בשקלים שגבו בשביל קורבנות ציבור, דיברנו על זה באותם לשופרות, לא נשאר מספיק ויש יתרות בקודשי בדק הבית, אז אנחנו למעשה יכולים להשלים את הנצרך לקודשי מזבח מהיתרות של קודשי בדק הבית. אבל ההפך לא, אין קודשי בדק הבית מוציאים את הראוי להם מקודשי מזבח. אם חסר לקודשי בדק הבית ויגידו, אני רואה הקופה של תרומת הלשכה מלאה, שמה לא, כמו הכלל מעלים בקודש ואין מורידים. שואלת הגמרא, זה קשה מהמשנה, והתנינן באותה לשכת הכלים, כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית, מניחים אותו, והשאר נמכרים ודמיהם נופלים לבדק הבית. אז לא מוזכר כאן, היה צריך להגיד לבדק הבית ולקודשי מזבח. הסימן שזה רק לצורך זה, איך אתה אומר שאם יש יתרות בקודשי בדק הבית, זה הולך, כאן לא משמע ככה. אמר רב חזקיה, קינא מתניתין, כך יש, כן יש לפרש את המשנה שלנו. באמת מדובר, זה חוזר ללשכת בדק הבית, אבל רק על עסקי בדק הבית, היא לא מדברת בדברים אחרים, אם צריכו כסף קורבנות ציבור, דיברה, אם באמת צריך קורבנות ציבור, גם המשנה שלנו מודה, רק היא דיברה כשצריך את הכסף לבדק הבית, ולא היה צורך לקודשי מזבח, זה משהו אחר. אומר כאן, נראה כאן את הקלין חדתין, אומר כאן, קודשי מזבח. את מה? לשכת הכלים זה תרומות שנותנים לבדק הבית. ואת הכלים האלו נותנים גרזנים, מברגים, סירים, בהימות, כל מיני גמלים, עניינים, עצמים, אז יש שם לשכה. אז עכשיו, מה שמתאים לבדק הבית, לוקחים בדק הבית, מה שלא מתאים, פודים המשנה והמראה שעושים את זה, זה הקושי. אומר כאן, נראה כאן בתקלין חדתין, בצד שמאל, אומר, קודשי מזבח מוציאים את הראוי להם מקודשי בדק הבית, כמו שנאמר, בפרק ד' המקדיש נכסיו היו בהם דברים הראויים למזבח, יקרבו עולות, אף אגב סתם מקדשות לבדק הבית. תנינה בתוספת הפרגמנו, המקדיש תמימים לבדק הבית, אין פודים אותם אלא למזבח, זה שמרת הראוי להם. אין קודשי בדק הבית מוציאים את הראוי להם מקודשי מזבח, דמקדושה חמורה לקדושה קלה, וקודשי מזבח גופי אסור לשנות. גם קודשי מזבח, יש קדושות, יש קודשי קודשים, קודשים קלים, יש שם קורבנות, יש שם כלים, ולא קודשי בדק הבית מקודשי בדק הבית. מתיתיני בתמורה, אחד קודשי מזבח, קודשי בדק הבית, הם משנים אותה מקדושה לקדושה, פירוש, פרשה הרמב״ם, כמו שאין משנים בקודשי מזבח גוף, הם משלמים לעולה, כן להפך, כן אין משנים בדק הבית מקדושה לקדושה. והתנין והשרן מקרים ודמיהם נופלים לבדק הבית, הרי הם משנים בבדק הבית שנמכרים ולוקחים בבדק הבית מזה, אז מעניין, הוא הולך לכיוון אחר גם כן, שבאותה קדושה לא משנים, כי נאמתניתי ללשכת בדק הבית, איך כמה רשר, מה שאין צורך למה שהוקדשה כעת, נמכרים מהם נופלים ללשכת בדק הבית. ומה שאמר לו קודשי בדק הבית וקודשי בדק הבית, היינו דומיה דאינך. טוב, הוא הלך לכיוון אחר, אנחנו פירשנו שזה הולך מקודשי בדק הבית. אבל אותו...
מה זה כן. שתי קדושות של בדק הבית?
מה זה שתי קדושות? נגיד, אם יש דברים שישירות למקדש, או דבר שאתה פודה ורוצה לקנות בזה, למשל, נגיד, אם יש אבנים, בזה אתה בונה את המקדש, אם יש חומרי בנייה, או דברים שישירות אתה עושה. או שאתה משתמש על ידי פדיון. טוב, אדרן הלך פרק אלו הממונים, אדרן הלך אלו כפרק הממונים, אדרן הלך פרק אלו הממונים בלא נדר. משנה. אומרת המשנה, פרק, אנחנו כבר ברוך השם פרק שישי. זה פרטים מאוד קצרים. כן. איך עושים את הכסף למקדש? היה קופות, כמה? 13. אז הגמרא מזכירה בדרך של אנציקלופדיה, כיוון שהזכרנו 13, המשנה מונה עוד דברים של 13, אבל היא לא מבארת אותם. בהמשך המסכת נראה כל דבר מה הכוונה. כרגע עוסקים בשופרות. 13 שופרות, הקופות שעשויות בצורת שופר.
שופר זה נכון
13 שופרות, 13 שולחנות, ושולחנות שהיה במקדש, 13 השתחוויות. איפה שהיו צריכים להשתחוות מי שבא למקדש, 13, אנחנו נראה למה ואיפה היו במקדש. זה יבואר במשניות הבאות. אומרת הגמרא, נכון, 13 השתחוויות היה במקדש, אבל שבית רבן גמליאל, בני המשפחה של בית רבן גמליאל, שבית רב חנניה, סגן הכהנים, היו משתחווים ב-14. והכן היה... הוא עוד לא מונה את כל ה-13, אבל קל מאוד להזכיר מה היה ה-14, וכאן היה ההשתחוויה ה-14 שכולם לא, אז זה היה, איפה? וכאן הייתה מול, כנגד דיר העצים. אנחנו זוכרים שבעזרת נשים היו ארבע לשכות בארבע פינות, בצפונית מזרחית, הרי באים להר הבית ממזרח למערב, הצפונית מזרחית, שם היה לשכת העצים. מה זה לשכת העצים? הרי יש קורבן עצים, והיו שמים את זה במחסן הזה, בלשכה, והיו כהנים בעלי מומים שפסולים להקריב קורבנות. הם היה להם תפקיד, אחד התפקידים במקדש, למיין את העצים, כי אסור שיהיו העצים מתולעים, אז הם היו מקלפים את העצים לראות אם יש שם מתולעים. יש אומרים שאם עץ נגוע היו זורקים אותו, מי שרוצה
למתולה,
ואם לא, יש אומרים אם זה היה רק חלק היו חותכים אותו, והשאר, חוץ מזה גם הם היו מקצעים את העצים בגודל מסוים שהיה צריך להקריב את הקורבנות, קורבן העצים, על גג המזבח.
לא, אז מחשנים אותם שלא יהיה בהם מתולעים.
מה זה
מחשנים?
המעשנים,
כן,
הקודם הם בודקים לראות, הם בודקים שלא יהיה עצים מטולאים. יכול להיות שהיו מטפלים גם בצורות נוספות. אומרת הגמרא, אז מה היה להם כנגד דיר העצים? שכן מסורת בידם אבותיהם, ששם הארון נגנז. עוד מעט נראה מחלוקת בגמרא, מה קרה עם ארון הברית? בית שני לא היה ארון הברית. יושיהו גנז, האם הוא גנז או שזה הוגלה לבבל? מחלוקת, שלוש דעות בגמרא. אבל כאן המשנה סוברת שזה היה, לפי מסורת שלהם, היה בלשכת העצים. וידם ששם הארון נגנז, כן? במחילות שמתחת לבית המקדש, שם היה מעשה בכהן אחד, שהיה מתעסק, יש אומרים מתעסק, עוסק בבדיקת עצים, יש אומרים מתעסק, משחק, כן? וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה. ברגע שאתה פותח רצפה, אפילו שאתה סוגר אותה, כמו בבתי הסוהר, ביום שישי היית בבריחה מלטרון, אז הבודקים שמים לב שיש שוני, אפילו שמחזירים הכל לקשירות, רואים שהזיזו כאן רצפה. אז הוא ראה איזו רצפה אחת משונה מחברותיה. הוא הבין שיש כאן פתח לאיזה מרתף פנימי. והוא רצה, בא ואמר לחברו, בוא תראה דבר מסוים. כיוון שלא רצו שזה יוודע לגויים וכולי, אז הייתה השגחה מיוחדת מצד הקדוש ברוך הוא, לא הספיק לגמור את הדבר, עד שיצתה נשמתו, וידעו כולם בייחוד ששם ארון גנוז. הבינו שהלשכה הזאת, לא ידעו בדיוק איפה, אבל ידעו שמתחת ללשכה שם ארון גנוז, זה המסורת במשפחה שלהם. כי לא היה לו לגלות את מקום ארון. כן?
האוצר של המקדש שם.
יכול, כן, אבל הם ככה הבינו שהדבר הזה
זה ישימו במקום הכי פחות קדוש, תראה את זה למקום הכי פחות.
לא, אתה יודע, השאלה איפה להכביד דבר. מצד אחד, אם נגיד, אם יבואו האויבים ויחפשו את הארון, איפה הם יחפשו? מתחת לקודש הקודשים. אז אולי איפכא מסתברא, תמיד השאלה איפה להכביד דבר, איפה להכביד במקום הכי לא סביר שיחביא אותו. כן, אז כי לא יכולים לחפור הכל. אז שואלים באמת, הרי כתוב ציון שדה תחרש. אז באמת אומרים שציון הכוונה לירושלים, הר הבית לא נחרש בבית ראשון.
אנחנו רואים אותו.
היום. אבל ציון, אז באמת, אז יש תירוץ אחד שאומר שבאמת בית שני, בית ראשון חרשו את ירושלים. יש אומרים בבית שני טורנוס רופוס חרש, אבל לא בבית ראשון. על כל פנים, זה מסורת, נראה את זה בגמרא. רק נראה כאן את קורבן העדה. אומר, 13 שופרות, תיבות צרות מלמעלה וחבות מלמטה, עקומות כאין שופר, מצד ימין אני קורא, מפני הרמאים שלא ייתנו ידן לתוכן להראות כאילו נותנים לתוכו ויתלו מתוכן. וכמה מפרש למה י' ג' שופרות וי' ג' שולחנות ובאיזה מקום מונחים. י' ג' השתחוויות, וכמה מפרש איכן היו. זה משניות הבאות בפרק. כנגד דיר העצים, לשכה שבה היו נותנים כל עצי המערכה, והיא הייתה במקצוע המזרחי צפונית של עזרת נשים. ששם ארון נגנז על ידי יושיה, מפרש בגמרא, שהיה מתעסק במלאכתו, מתלי העצים שאין לבעלי מומים מלאכה במקדש, כי מלאכין עצים למערכה, דכל עץ שנמצא בתולעת פסול המזבח, שהיא משונה, שלא הייתה אבן שווה לשאר בני המצווה, והבין שנסתלק משם והוחזרה והוחזרה, בייחוד בבירור. אז זה היה להם בירור הדבר. יש כאן משנת אליה אורך, כן, טוב.
ידעו בייחוד השורה.
טוב, נלך הלאה. אומר בירור, בייחוד, בצורה ברורה. הבינו שיש כאן דברים בגו. כן, אתם יודעים, כשאתה רואה יותר מדי אנשי ביטחון מסביר, אתה מבין, יש כאן איזו אישיות, כן, אישיות חשובה. הגמרא מביאה ברייתא שמסבירה למה השופרות עשויות בצורה כזאת. הקופות האלו למה עשויות כן. תני, למדנו בברייתא, השופרות הללו עקומות היו צרות מלמעלן ורחבות מלמתן. מפני הרמאים, כמו שהסברנו כבר בפירוש, אז אם כן, זה הסיבה לשופרות, לצורה שלהם. אומרת הגמרא, הם פשוט דומות לשופר שאנחנו תוקעים בראש השנה. עכשיו, בקשר לגניזת הארון שהזכרנו במשנה, תני בשם רב לזר, מביאים כאן מחלוקת משולשת של תנאים. תני בשם רב לזר, הארון גלה עמהם לבבל. לפי, בכלל לא נגנז בהר הבית, אלא יושיהו, הוא באמת התמין אותם תרם הזמן. אבל אחר כך, כשהגלו את ישראל, גם את הארון הגלו. כן? איפה רואים מה הייתה? מה? מאיפה אנחנו יודעים באמת כן? כתוב, בעניין הנבואה של ישעיהו לחזקיה המלך בגלות בבל כתוב ככה, לא יוותר דבר אמר השם, תראו בתורה אור, הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך, היינו בארמון המלך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה, לא יוותר דבר אמר השם. מה פירוש לא יוותר? אמר כל אשר בביתך, מה זה לא יוותר דבר? אין דבר, מה זה מזכיר לנו באסוציאציה? דיברות, אלא דיברות לתוכו, אלא כלי שיש בתוכו דיברות. מה זה הכלי שבתוכו דיברות? זה ארון הברית, שהלוחות ושברי לוחות מונחים בו, עוד מעט נראה, זה מחלוקת עם באותו ארון, כן? בהתחלת הפסוק מדבר באמת על אוצרות המלך, אבל כתוב לא יוותר דבר, בנוסף, כן? אז זה מדבר, רומז לדיברות, מה? לא, אז תשים לב, הנה ימים באים נצא כל אשר בביתך, שרצו אותה, אני אומר, זה בבלה. לא יוותר דבר, למה? אמר כבר, ונישא כל אשר בביתך. לא, נכון, אבל הוא אמר כבר, נישא כל אשר בביתך. אז מה זה עכשיו הכפילות? אבל הוא אמר כל זה, מדייקים, כן? זה לכאורה כפילות. אם הוא אומר כל, אז זה הכל, אז מה זה לא יוותר? וגם הרמז דבר. זה מעניין, בפרקי רב לזר כתוב שחזקיהו המלך, אתם יודעים, ספר הזה כדאי פעם לעבור עליו, יש לו
סיפורים,
אגדות להסביר את העניין, זה סיפורים שבאים לבאר סוגיות שונות אצל האבות ואצל הנביאים. אז שמה הוא אומר שחזקיהו טעה, הוא היה בלחץ פוליטי מצד הבבלים, אז הוא הראה לו את כל הדברים, הראה לשלוחי מלך בבל, ופתח את הארון, הראה להם את הלוחות. עד כדי כך, אז זה הנבואה, כאילו הוא אומר, אתה חשפת לפניהם את הדבר הזה, זה גול עצמי. טוב, אז אם כן, זה מה שאומר, ולתשובת השכן הוא אומר, זה עכשיו פסוק בדברי הימים, לתשובת השנה, שלח המלך נבוכדנצר והביאהו בבלה עם כלי חמדת בית השם. איזה הוא כלי חמדת בית השם? זה אהרון, כי התורה נקראת כלי חמדה. מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב, הנחמדים, אנחנו אומרים בפרק י"ט, השמיים מספרים, הנחמדים מזהב ומפז רב. גם כתוב, כל מחמד עיניך דורשים בסנדרין על התורה. מחמד עיניך זה התורה. לא היה דבר יותר נחמד מהתורה, כי תשימו לב, כל ארץ ישראל מרכז העולם, ירושלים מרכז ארץ ישראל, הר הבית מרכז ירושלים, והמקדש מרכז הר הבית, קודש הקודשים מרכז המקדש, והארון הוא מרכז קודש הקודשים, והלוחות הברית והתורה לפי שיטות שהיו שם, הם מרכז המרכז המרכז, הפוינט, זה נקודה, זה מחמד עיניך, אז זה מה שהוא אומר כאן, אז זה גלה לבבל. זה דעה אחת, דעה שנייה. רבי יהודה בן לקיש, יש כאן גרסה בין אלה, רבי לאי, רבי שמעון, אז לפי רבי יהודה בן לקיש, זה היה מורה, אבל יש כאן גרסה שזה היה באמת רבי שמעון בן לקיש, זה המורה, אבל אם רבי יהודה רבי לאי, זה תנה. אומר, במקומו היה ארון גנוז, לא, תחת קודשי הקודשים, מה שאתה חשבת, זה לא היה גנוז בשקת העצים. איך?
אולי יש סיפור מתיישב לדבר הזה, אבל אולי
בסיפור נזכיר את זה. בסדר. אז אם כן, הוא אומר, במקומו היה ארון נגנז, אז עד ההוד הכתיב, ויעריכו, כן, כמו שכתוב, פסוק שמתאר את הכנסת ארון קודש, ארון הקודש לקודש הקודשים, כשגמרו לבנות את בית המקדש הראשון, תחילת מלכים, ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים, תיקון מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה. והיו שם עד, המשך הפסוק תראו תורה אור, והיו שם עד היום הזה. אז אם כתוב עד היום הזה, משמע שהארון ובדם נשארו במקומם לעולם, אבל הרי הם נגנזו. אז הרי בבית שני לא היה ארון. ההבדל בין בית ראשון, חמישה דברים חסרו, אחד מהם ארון. אז ודאי, זה היה באותו מקום. זה נקרא עד היום הזה. הגמרא שואלת קודם כל סתירה. על מה מדברים הבדים? בדי הארון זה המוטות שנושאים את ארון הברית, נכון? זה הבדים. בתורה קוראים לזה בד, לא יסורו ממנו. עכשיו, איפה היו מכניסים אותנו קודש הקודשים? והבדים היו מונחים לרוחב, איך נקרא, לאורך הקודש הקודשים. אבל הם היו בולטים יותר מארון, והכתוב כאן בפסוק, כאילו הם הציצו לכיוון ההיכל, הם חדרו את הפרוכת, והם היו כלפי ההיכל. זה בסדר. אתם כבר אומרים את התירוץ. אומרת הגמרא, כתיב, הכתוב היראו. אם ויראו, כאילו היה חור בפרוכת, והיו בולטים. ויראו, ואת אמרת, ולא יראו. כתוב הפסוק, ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים, ולא יראו החוצה, סוף הפסוק. אז יש סתירה. אלא נראים ולא נראים, מה שאתם אומרים, בולטים ויוצאים כשני דדי האישה. אז זה ממש בולט, רואים מי שעומד בחוץ, רואה שיש כאן את הבדים, צורתם בולטת בחוץ. אז אם כן, באמת, למה הדימוי הזה באמת כתוב בשיר השירים, הגמרא מסכת יומא הביאה אסמך לפסוק הזה, כתוב, צרור אמור דודי לי בן שדי אלין. יש אומרים, בן שדי זה שני בדים, שני בדי זה אותיות, זאת אומרת, הציור של הקשר המיוחד הוא הפסוק הזה, כן? בן שדי, חילוף אותיות שני בדים. כן, נמשלו בפסוק הזה לשני דדי האישה, זה התירוץ. עכשיו, בקשר, אז ראינו עד עכשיו אחד אומר ב... עוגלה לבבל, במשנה ראינו בלשכת העצים, ראינו לבבל, עכשיו ראינו עוד מקום שהותמן, איפה? בקודש הקודשים. דעה שלישית, רבנן אמרי, זה כמו הדעה במשנה אצלנו, בלשכת דיר העצים היה ארון גנוז. וכאן מביאים את המעשה קצת בשוני מהמשנה, מעשה בכהן אחד בעל מום שהיה עומד ומפצל, חותך וקולף עצים בלשכת דיר העצים, וראה את הרצפה שהיא משתנה מחברותיה, בא ואמר לחברו, בואו ראה את הרצפה הזאת שהיא משתנה מחברותיה, לא הספיק לגמור דבר, עד שיצתה נשמתו וידעו, בייחוד ששם אהרון גנוז. אז הנה יש לנו כאן, יש גורסים מפציע, כן? הוא היה כאילו מקלף את הקליפה העליונה לראות, כמו הרבה פעמים יש לך תפוח יפה אדום, אתה מתחיל לקלף בפנים רקוב. לפעמים... יש בשוק מוציאים תפוחים במחיר מאוד מוזל. לא להתפתות, לקחת אחד, שתיים, לחתוך אותם ולראות מה יש בפנים. לפעמים במחסנים רוצים לגמור אותם, ומבחוץ זה מאוד יפה. הלאה, אומרת הגמרא, יפה. אז מספרת הברייתא שמוסיפה כאן תוספת, תני רבו שיה, הכהן שראה שהרצפה משונה, הקיש עליה בקורנס. יש אומרים, כדי להשוות, הוא אמר, התקלו ברצפה, הוא רצה להחזיר את הבלטה במקומה. יש אומרים, לא, כמו גילוי מוקשים. אם יש דופקים ושומעים חלל ריק שמרגישים, אז הוא אומר, שויצא ישרפתו, האם שרף את הכהן או את העץ, משהו יותר שהעץ נשרף. תני, רבי יהודה, בקשר על השאלה כמה ארונות היה, הרי אנחנו יודעים, משה רבינו הוריד את הלוחות, היו שברי לוחות, ועד שבנה בצלל את הארון לקח זמן, אז איפה היו מונחים ארון? אז יש שתי שיטות, יש שיטה שבאמת משה רבינו בנה ארון, והיו כל הזמן שהיו במדבר הלכו עם שתי ארונות, אחד שהיה קבוע במשכן שהולך איתם במרכז, ואחד שהיה הולך למלחמות ולפניהם, לפני המחנה עם שברי לוחות. נראה את זה בסוגיה, לא כולם מסכימים. כן. אז, אבל יש בזה, כן, נכון, אבל יש בזה שתי שיטות, כמה זמן היה ארון, האם אחר כך לאורך השנים שרואים אצל אלי הכהן וכל זה שהיה להם ארון הברית, מה קרה עם זה? כאן יש ניתוח של הסוגיה. אומרת הגמרא, תני רבי יהודה בן לקיש, אומר, שני ארונות היו מלכים מישראל במדבר, אחד שהייתה התורה נתונה בתוכו. כן, מה זה התורה? משה רבינו סוף 40 שנה כתב ספר תורה. אז היה שני לוחות והתורה יחד, זה מה שהיינו תוכו. כן? מעניין, הגרא כאן מגיע לוחות במקום תורה. וגם, כן? זאת אומרת, מה זה? יש כאן, כי ספר התורה לא היה איתם במדבר, כי הוא כתב את זה בסוף 40 שנה, לכן הוא מגיע במקום התורה הלוחות. אז היה לוחות ושברי לוחות. אז אם כן, לפי הגרסה שלנו, התורה נתונה בתוכו. עוד מעט נראה מחלוקת איפה התורה, בתוך הארון או בצד הארון. אבל לפי הגרסה של הגרא, אז זה מדבר על הלוחות, ושני ארונות היו. אחד שהייתה התורה, גורס כאן הגרא, הלוחות נתונה בתוכו, ואחד שיהיו שברי לוחות נתונים בתוכו. עכשיו, זה שהייתה התורה נתונה בתוכו, או לפי הגרא, הגרסה שהלוחות השלמות בתוכו, היה מונח באוהל מועד, עד ההוא דכתיב, זה מה שנאמר, וארון ברית השם ומשה לו משהו מקרב המחנה. מעולם לא יצא ארון הזה ממקומו, ואילו זה שהיו שברי הלוחות נתונים תוכו היה נכנס ויוצא עמהם, במסעות שלהם ופעמים הוא היה יוצא לפני המחנה, לפעמים שהיה מתראה עמהם במלחמה, שהיו יוצאים למלחמה הוא איתם יחד. ורבנן אמרי לא, ארון אחד היה, שהיה מונח תמיד בקודש קודשים, ושם גם לוחות ושברי לוחות נכונים, ופעם אחת יצא בימי אלי ונשבע, כמו שמסופר בספר שמואל, זה הארון היחידי. אומרת הגמרא, קריה מסייע לי לרבננה, הפסוק הוא מסייע את השיטה של חכמים שרק ארון אחד. כן, רבי יורם, אתה רואה כאן, לפי חכמים, יכול להיות שבאופן זמני משה עשה ארון עד שבצלל, אבל ברגע שבצלל בנה נגמר פרקות הארון ההוא. זה לפי הרבנן אומרים לא כך. הרבנן אומרים ארון אחד נשאר. אז אם כן, לכאורה הוא מביא ראיה. איזה ראיה יפה. תראו, אומרים שהאויבים של ישראל היה להם מודיעין טוב. הם ידעו מה שנעשה, ידעו גם ללמוד כנראה. תראו מה שהוא מוכיח. ראיה מסייל לרבונון. הפסוק, כאשר ארון בא למחנה ישראל, המודיעין של הפלישתים אמר, הגיע נשק, איך זה? נשק סוף הזמן, איך הם קוראים לזה? יום הדין, כן. נשק המחסה לגמרי. אז זה אומר ככה, אוי לנו, הפסוק, אוי לנו מיצילנו מיד האלוהים האדירים האלו. מה קרה? פתאום הם ראו את ארון, מילה דלא חמון מן יומיון, דבר שהם לא ראו מימיהם, פתאום הם רואים אותו בשטח. באמת בפסוק הקודם כתוב, אוי לנו כי לא הייתה כזאת בתמול שלשום, כך אומר הנביא. אז אם כן, מה רואים מזה? מילה דלא חמון, חמון אמרנו חמי זה לראות, חמון ראו מיומיון. אז אם כן, בדרך כלל לא הוציאו את הארון, כי אם תמיד היו יוצאים למלחמה, מה הם נבלו? זה כבר נשק גלוי, כבר ידוע. כבר צהל חשף את הנשק הזה, אז מה נבלו? אומרת הגמרא, פסוק אחר שמסייע דווקא לא לחכמים, לרבי יהודה בן לקיש. אומרת הגמרא, קריה מסייע, מי זה אותו רבי יהודה בן לקיש, הביא פסוק אחד לטובת חכמים, אומר קריה מסייע רבי יהודה בן לקיש. שמה הוא אמר? שבאמת היו שתי ארונות. ויאמר שאול לאחיה, שאול אומר עם המלחמה בפלישתים, פרק י' ד', אומר ככה, גישה ארון האלוהים. כן, הוא אומר, הוא ביקש מאחיה להגיש את ארון באמת כדי לשאול באורים ותומים. כן, מה זה אורים ותומים? זה השמות הקדושים שמונחים בחושן, בכיפול של החושן. אז אם כן, הוא רצה לשאול מה גורל המלחמה. אז מה הוא ביקש? תגיש לי את ארון האלוקים. והלא ארון בקריית יערים היה ולא במלחמה. הסימן שהיו שני ארונות. כן? אחת שהיה מונח בדרך כלל באוהל מועד, אותו זמן זה היה בקריית יערים. שם היה לוחות השלמים, מאן דאמר ספר תורה גם כן, והארון השני בו היו שברי לוחות, זה היה הנשק יום הדין שלהם יוצאים איתו לקרב. מה עבדו, אז לכאורה זה הוכחה חזקה, מה עבדו לרבנן, מה עושים חכמים? הרי כתוב באמת, הגיש הארון האלוקים והארון אורגינל נמצא בקריאת יערים. אתם יודעים שצהל עושה מטוסי דמה, שדה תעופה עם מטוסי דמה, שיפציצו את זה. אז זה היה הטעיה, אבל ארון הברית מלוך שברי הלוחות, גם יש בהם קדושה. זה לא רק היה דמה, היה לו כוח. זה, כן. מה זה?
זה לפני,
זה היה אחרי, בדרך הוא עשה להכניס את זה לירושלים.
כן. מה עבדון לרבנן? בואו נמשיך, אנחנו רוצים להספיק. מה עבדון לרבנן? מה עשו חכמים עם הפסוק הזה? הרי לכאורה צודק כאן רבי יהודה בן לקיש. אומר, לא, מה זה הגישה לי את ארון? ארון זה הגישה לי הציץ. יש ארון הבגדים שכהן גדול. הרי כדי לשאול את הבאורים ותומים, צריך הכהן הגדול להתלבש שמונת הבגדים. אז יכול להיות ששם היה עוד ארבע בגדים, כמו החושן והאפוד והמעיל והציץ. המלתחה המיוחדת. זה מה שהוא אמר גשתרו, לא התכוון לארון הקודש, ארון שלוחות. זה מה שהוא אומר. טוב, זה תירוץ. קריה מסייל לרבי יהודה בן לוקיש. יש עוד פסוק שעוזר לרבי יהודה בן לקיש, היו שתי ארונות, שכאשר בימי דוד המלך נלחמו בבני עמון, כתוב ארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. מה קרה? מגיע אוריה חיתי והוא בא לקרב, סיפור עם בת שבע, קורא לו דוד המלך, מה אתה עושה כאן? אלך, הוא אומר לו, למה אתה לא, מה הוא אמר לו? כן, למה אתה לא הולך הביתה?
הוא אמר לו לא הולך הביתה.
כן, אמר לו הולך הביתה. אז הוא אמר, מה פירוש? כן, הוא אמר, כל העם במלחמה, אבל הפסוק אומר, הוא אומר ככה, הפסוק, תראו כאן בתורה אור. מה זה? כן. כן, כשהגיע לירושלים. תראו מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, הפסוק אומר, הנה תראו כאן בתורה אור, ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל בסוף עמוד, וישראל יהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב עבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב את אשתי, עם אשתי חייך אחי נפשך אם עשה את הדבר הזה. כן, אז אם כן, מה הוא אומר לו? שבסוכות, מה זה בסוכות? בקרב, כי הארון נמצא באוהל מועד שעדיין לא בנו את המקדש. אז אם כן, לכאורה זה ראייה שהיה שתי ארונות, כי הוא אומר לו, מה פירוש? אני עכשיו במצב כזה אלך לחיות חיים רגילים בבית, עכשיו שהשארתי בשדות הקרב את החברים שלי, את הפיקודים שלי, ואני אהיה, הוא היה מפקד, ואני אלך נאמנות. אז מה רואים? לכאורה שהוא צודק, היו שתי ארונות, ולא ארון בציון היה, אלא מה הראיה שהיו, אז למה הוא אומר בסוכות? סימן שהיו שתי ארונות, אחד בציון זה ארון עם הלוחות והתורה, והשני היה עם שברי לוחות, שלכאורה הוכחה ניצחת, מה עבדין לרבנן? אומרת הגמרא, גם הארון שבציון, הוא אומר, באמת היה ארון אחד, למה הוא אומר בסוכות? הכוונה, הארון שנמצא בירושלים עדיין אין לו תקרה, זה היה עדיין אוהל מועד, בבחינת התקרה לא היה לו תקרה. אם כן, אז מה עבדין לישחק שהוא כקירוש עדיין לא נבנה בית הבחירה? אז זה נקרא בסוכות, הכוונה בציון, אין כאן בניין קבוע ולכן קרא לו סוכות, ולכן אין כאן ראייה. טוב, אמרנו שגניזת הארון במשנה, הגמרא משלימה ברייתא, הרי בארון נתווספו כמה דברים. הרי נתנו צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה, והארגה שהביאו פלישתים משם לאלוהי ישראל. זה אחד הפלאים שעד היום אני לא זוכר את התשובה. הם הרי ברגע שהפלישתים ראו שזה פוגע בהם, הארון שהם שבו, הם חיפשו דרך להיפטר ממנו מהמגפה שהפיל, אז בסוף אמרו להם, אל תשלחו אותו ריקם, תשלחו עם דורון, כל מיני אכברים כאלו של זהב, כל מיני ושמרו אותם לצד המשכן עד סוף ימי בית ראשון. היה צמרות בקודש הקודשים. השי ששלחו שם, אולי להראות את הנס, אבל לכאורה זה פלא, אני לא זוכר מה שאומרים המפרשים. בואו נראה את זה כאן בגמרא. אומר כאן, אומר, משנגנז אהרון, נגנז עמו צנצנת המן, הרי השאירו צנצנת למשמרת, כמו שכתוב בתורה. אותו דבר צלוחית שמן המשחה, שבו מושכים את הכהנים ואת המלאכים ואת כלי השרת ואת כלי המקדש, כן? אז הוא מקלו של אהרון, אחרי מלחמה עם קורח, המאבק עם קורח, מקלו של אהרון הוא ברכה בושקדיו, והארגז שהשיבו פלישתים השם ללא ישראל. הרי כשהשיבו, הניחו בו ארגז חפצים מזהב בתור כאילו השם, לחפר על מה שהם עשו, כן? וכל אלו היו מונחים עם קודש הקודשים, מעניין מה העניין שבזה, כן? הגמרא ביום אנחנו נלמד, זה המסכת הבאה שנלמד, מסבירה מאיפה יודעים שכל אלו היו בקודש הקודשים, לומד גזירות שוות, משמרת, משמרת, כמו שנראה את זה. על כל פנים, ומי גנזו, מי גנז את ארון הברית? יושיהו גנזו. כיוון שראה שכתוב בתורה, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך, אז הוא ידע שעתידים ישראל לצאת לגלות, אז הוא דאג שמא יגלה גם ארון לבבל, וזה מה שכן.
אבל היו נביאים
בימיו,
הוא בטח
שכן
נביא, נביא אמר לו.
או נביא, או שהוא קרא בתורה. כתוב במלכים בית פרק ב' שבימי יושיהו נמצא בית המקדש על ידי חלקיהו הכהן ספר תורה שכתב משה רבינו, שבדרך כלל היה מונח בצד אהרון. אז בימי המלכים הרשעים שהיו, הם שרפו את התורה, התמינו את הספר הזה במקום סתר, ובדיוק מצאו את הספר, פתחו אותו, הוא גלול בתוכחה. בדיוק הוא מצא את זה על הפסוק הזה, פרשת התוכחה. יולך השם איזה בויקרא או בדברים, בפרשת, כן? בכתבו.
זה מלכים, מה אתה מדבר?
לא, לא, איפה הספר תורה שפתחו מצאו אותו? מצאו אותו, פרשת התוכחה. תוכחה של דברים כפחת. אז הוא ידע שעתידים ישראל לגלות, אמר חבל על הזמן, אנחנו לפני הזמן הזה נקדים תרופה למכה. ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לשם, תנו את ארון, הוא לקח אנשים שיודעים לשמור סוד, תנו בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. מה פירוש בבית? הרי הוא נמצא בבית, הוא הכין מחילות מתחת, כי גם הוא ידע שיהיה מצבים קשים ש... עם ישראל ליפול, ואז עלו לבית לחרב, יצטרכו להחביא את הכלים של המקדש. אין לכם מסע בכתף. אז תראו כאן, מביא כאן את פסוק, נראה אותו בשלמות, בתורה אור. אומר כאן, ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לאדוני, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את אדוני, לכם את עמו ישראל. אז אם כן... עבדו את השם, את עמו ישראל, לכאורה קשה, הרי אהרון כבר היה בבית המקדש, מה זה תנו את אהרון הקודש בבית? אלא, אין לכם מסע בכתף, פירושו אמר להם, אם גולהו עמכם, הרי לבבל אין אתם מחזירים אותו במקומו. למה? כי הם לא יסכימו. זה כמו שהיום יש כל מיני דברים שבידי הבריטים שהם שלטו במצרים, בארץ ישראל, לא רוצים מהמוזיאון להחזיר, יש להם מוזיאון... כן, בוותיקן ידוע שיש להם מרתפים שהם לא נותנים לאף אחד להיכנס. גם כתבי יד עתיקים וגם כלי המקדש, כמו המנורה וכדומה. כן, אומרת הגמרא, זה במקדש היו, יש אומרים שהיו, מי שאומר שגנזו את כל הכלים, היו כלי דמה. עשו, כן, עשו גם מזהב, כי הם יודעים לבדוק זה זהב או לא. אבל את האורגינל זה לא בידיהם, אבל גם כן הדמה, כי מישהו אמר שהוא בדק את ה... הוא ראה את הציץ, והוא ראה, כתוב יהושע, רבי יהושע, אחד התנאים, אומר, אני נכנסתי ברומי למרתפים שם, ראיתי את הציץ, והיה ויכוח איך כותבים קודש לשם. כן, שתי שורות. אז אמרו בגמרא, זה היה התחליף שלו, זה לא... יש... אז זאת אומרת שגם גם שם אנחנו לא יודעים מה יש שם. על כל פנים. אז הוא אמר, אנחנו לא יודעים, בוא נחביא את זה כאן, כי אם נצא לגלות בלי ארון הברית, אנחנו לא נחזור לגאולה שלמה. בקיצור, אז כיוון שאמרנו שבקודש הקודשים גם גונזים את שמן המשחה, אז באים כאן קצת לדון מה שלמד מסכת כריתות, נושא של שמן המשחה. מה זה שמן המשחה? בו מושכים, מקדשים את הכלי שרת, את הכלים ואת הכהנים ואת המלאכים. שם, פתאום שמן המשחה. אז הנה תקראו כאן את הפסוק בתורה אור, ואתה קח לך פסמים ראש, מר דרור 500, קינמן בסם מחציתו 50 ו-200, קנה בוסם 50 ו-200, וקידה 500 שקל לקושם הייתין. אז יש מחלוקת שם בקריטות, האם זה היה סך הכל 1750 או 1500. מה שכתוב כאן...
זה מור דרור.
הוא קנה בוסם, מה שהוא אומר כאן, וקינמן בסם מחציתו 50 ו-200, האם זה 500 או סך הכל 50 ו-200? אז סך הכל אם תספור את הכל, זה 1750, אם זה מחציתו, מי שאומר לא, סך הכל 250, אז זה 1,500. כך מהגמרה שלנו. ואתה קח לך חולה וחולה, וקידה 500 וחולה, שהן הכל 1,500 מנים. עכשיו, כל זה שורשים של צמחים. ואיך עושים את שמן המשחה? אתה לוקח שמן זית, ואת הבוסם הזה שנמצא בשורשי הצמחים האלו, אתה משרה, מבשל את זה יחד, עוד מעט נראה מה הדיון, וזה נותן טעם בתוך השמן, אתה מוציא, המסנן אחר כך מוציא את כל העצים, נשאר לך שמן, כמו הבשמים עושים, שמן שיש בתוכו את הריחות הנפלאים שיש מהבשמים האלו. אז הגמרא אומרת, שמן זית אין, כמה שמים זית אין, למדנו כבר, כמה זה אין? 12 לוג, שם 12 לוג, שבו שולקים את העיקרים, מבשלים את השורשים של הצמחים האלו, ארבעת מיני הבשמים שנזכרים בפסוק, ועל ידי זה השמן קולט את הריח, ויש לך שמן המשחה. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, שולקה, לא, אם תעשה דבר כזה, לפי החשבון, 100,500. כמה? 1,500, כן? ולפי הדעה השנייה, 1,750. מנים, מנה. ובסך הכל, כמה, אפילו רק תמרח את העצים, לא תשרה אותם, ייגמר השמן, השמן הזית. איך יכול להיות דבר כזה? אז זה רבי מאיר אומר, שולקים את העם בפנים ומסננים. רבי יהודה חולק ואומר, שולקן היה במים. לא, קודם היה מבשל את השורשים בסיר עם מים, ואז השורשים היו מתרקחים ומתמלים מים. אחר כך אתה מריק את הכלי ממים, שם שם שמן, שמן זית, או מבשל אותם יחד, אז כבר זה לא, העץ בלוע כולו במים. אולי בפעם הראשונה הוא רק משרה, כדרך שהפתמים עושים, שהם נותנים קודם את השורשים במים, כדי שחסים הם על השמן שלא יבלע בתוך העץ. זה ידוע. כן? היום מזריקים מים לתוך בשר שמוכר. כאן הם מזריקים כדי שלא יבלע אחר כך. כי אחרת, קח בחשבון כמה בולע הדפנות של הסיר שאתה מבשל, וכמה בולים העצים, וכמה מתעדה. אז מה נשאר כבר? לא נשאר כלום מהשמן. אז כך אומר, הדא ודכתיב עשית שמן משחת קודש, רוקח מרקחת וכולי, כמו שהרוקחים עושים. טוב, עוד ברייתא בקשר לשמן המשחה. תני רבי יהודה בי רבי אלוהי, שמן המשחה שעשה משה במדבר, כן? למעשה זה השמן שהיה והשמן היחידי שעשו אותו, כמו שנראה זה לדורותיכם. טוב, על כל פנים כתוב שמן שעשה משה במדבר הוא היחידי, מעשה ניסים נעשה בו מתחילה ועד סוף, שמתחילה לא היה בו אלא 12 לוג, שנאמר שמן זית הין, שכמה 12 לוג, אם לסוך בו את העיקרים לא היו בסיפק, ספק, הוא לא מספיק בשביל רק למרוח עליו, אז על אחת כמה וכמה שהאור בולע והעצים בולים, וחלק מתעדה, והיורה בולעת, הסיר בולע, בדרך הטבע לא יישאר כלום מהשמן, וממנו נמשכו. עכשיו בוא תראה מה צריך לעשות עם כל השמן הזה. המשכן וכל כליו, השולחן וכל כליו, והמנורה וכל כליה, וממנה נמשכו אהרון כהן גדול ובניו. כל שבעת ימי המילואים, כל יום משכו אותם מחדש. וממנו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. הרי כהנים, כהן גדול בן כהן גדול גם מושכים אותו. מלך בן מלך לא מושכים, אבל כהנים גדולים. אז איפה יישאר? אומר, רב יהודה בא ואומר, את מי מושכים? מלך בתחילה, מלך בראש השושלת, עוד מעט נראה רק מלכי בית דוד, מלכי ישראל לא משכו אותם בשמן המשחה. אז מלך בתחילה, הוא מתחיל את השושלת, מושכים אותו. מלך בן מלך לא מושכים אותו. מלך בתחילה טעון משיכה, מלך בן מלך אין טעון משיכה. למה? כי הוא מקבל את המלכות מאביו במשך. מה היא טעמה? למה? מאיפה אנחנו יודעים שרק המלך הראשון? כי כתוב, כששמואל בא לבחור בצל משפחת ישי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, קום מושכהו כי זהו. זה משמע, זה צריך טעון משיכה ואין מנוע טעון משיכה. והגימטריה של זה, זה 12. אז זאת אומרת, מה לומדים מזה? 12 לוג שמן. אז אם כן, אבל כהן גדול, בן כהן גדול, אפילו עד 10 דורות טעון משיכה. וכולו, כולו קיים לעתיד לבוא. עד עוד הכתיב, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. יהיה לדורותיכם אותו שמן שעשה משה. זה נס גדול היה. אז לכן יסביר רבי מאיר, אל תתפלא שאני מבשל את זה בלי קודם במים, ישר בשמן זית. מה השאלה שלך? כל המהות של שמן זית, של שמן המשחה הוא נס. אז ככה זה מתרץ גם את זה. הפעם אחת עשה משה רבינו. יש כבר, יש נשאר. אז לכאורה נשאלת השאלה, למה הרמב״ם פוסק את זה? הוא כותב רק דברים שאם לא עכשיו, לעתיד לבוא. טוב. אין לו מוצאים, זה יימצא. טוב, אומרת הגמרא, אין מושכים את המלאכים אלא על גבי המעיין. למה המעיין נמשך? זה סימן של ברכה. המעיין נמשך קדימה, כך מלכות שמושכים אותו, זה סימן טוב למלכות. שנאמר, כתוב, אחרי דוד, דוד בתחילת ספר מלאכים, שהיה שם הסיפור עם אחיו, עם אדוניהו, ויקבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון, נחל גיחון, למרגלות ירושלים, ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הדוד למלך ישראל. הנה לנו שהוא נמשך על הגיחון. זה מעיין קטן, זה לא אותו גיחון שארבע הנערות שיוצאים בספר בראשית. כן, זה... הגיעו תיירים כאן בארץ, הלכו להראות להם את הירדן. הם באו עם התנך, הם קוראים כל ערב שם, אפילו הנוצרים, הם קוראים, אז הם חשבו, יותר גדול מהמסיסיפי, הם ראו, אמרו, זה שלולית, ירד כאן גשם, איפה הירדן? אתם לא, אמרו למורה דרך, אתה לקחת אותנו, טיול בשכונה, תביא אותנו לירדן. סיפר לי פעם, מדריך טיולי, זה נכון, זה נכון. טוב, האפיק השתנה במשך הזמן. אין מושכים מלך, אז אם כן. אז אם כן, כן, החכם הזה נתן. טוב, על כל פנים, אין מושכים מלך בן מלך, אלא מפני המחלוקת. מפני מה נמשך שלמה? הרי הוא מלך בן מלך, פני מחלוקתו של אדוניהו. הוא רצה למלוך. אך אותו דבר, יואש בן אחזיה ומלך יהודה, גם כן נמשך. למה? מפני... עתליהו, היא אם אביו של יואש, היא תפסה את המלוכה לעצמה, והיא הרגה את כל בני המלוכה, והכביעו אותו, הכביעו אותו,
קודש
הקודשים. ויואש, יואחז, בן יושיהו מלך יהודה, גם כן נמשך, מפני יהויקיב אחיו, שהיה גדול ממנו שתי שנים, אז היה ראוי שהוא ימלוך תחת אביו יושיהו, והקדים אותו אח הצעיר, אז כיוון ששינו את הסדר, צריך למשוח אותו למלך. אותו דבר כתוב, יהוא נמשך בפני יורם. אמנם מלכי ישראל, עוד מעט הגמרא תשאל, יהוא בנמשי נמשך בשמן על ידי הנביא כאשר נתמנה למלך. זה מפני יורם שבא יהוא למלוך במקומו, הפיל אותו, ולכן כיוון שיש עירור אז צריכים ללוך אותו. שואלת הגמרא, מה פתאום מושכים את יהוא? הרי יהוא מלכי בית, מלכי ישראל, הוא לא שייך לזרע בית יהודה, לזרע בית דוד, אז לא צריך למשוך אותו בשמן המשחה? לא כן כתיב, קום מושכהו כי זהו, דורשים זה טעון משיכה, ואין מלכי ישראל שהם לא ממשפחת בית דוד טעונים משיכה. אז אם כן יהוא, לא היה צריך משיכה? זה השאלה שהגמרא שואלת כאן. כן? מעניין. אומרת הגמרא, לכאורה יש בזה מעילה, אם אסור להשתמש, שמן המשחה. מילא אלה שהייתה מחלוקת, זה חלק מהדין, אבל הוא בתור בן מלך משבט ישראל, זה מעילה. אלא אומרת הגמרא, יואחז מפני... אלא, אומר, רגע, איך אומרים? יהודי ששואלים אותו שאלה, הוא עונה בשאלה. אומר, רגע, זה מה שקשה לך? אז תגיד לי, אלא יואחז מפני יואקים אחיו שהגד אמר שתי שנים, בכלל, הרי כבר אבא שלו, יושיהו, גנז את שמן המשחה. איפה היה? כתוב שמשכו את יואחז. למה? כי היה אח שמתחרה. בכלל לא היה שמן המשחה, כי אבא שלו יושיהו גנז. מה עדה אמרה? מה התשובה שאתה נותן לזה? לא משכו אותו בשמן עם ארבעת הסממנים שמן המשחה, באפר סמון נמשך. משהו סמלי. אפר סמון זה דבר מאוד יקר, זה שמן איכותי, אבל זה לא שמן המשחה. אז אותו דבר, לקבי יהוא, לא משכו אותו בשמן המשחה, כי אם בשמן אפר סמון. הנה ההבדלים. אין מושכים מלאכים אלא מן הקרן. כלי שצורה קרן, כמו שופר שמחזיק מעמד הרבה זמן. אבל פח עשוי מחרס, נשבר מהר. שאול ויהוא נמשכו מן הפח, כן? ואז שהייתה מלכות, המלכות עוברת. כמו, איך כתוב? כחלום יעוף, כחרס הנשבר, כציץ נובל, כענן קלה. אז זה לא נתקע מהמלכותם לדורות. אבל דוד ושלמה נמשכו מהקרן. הייתה מלכותה, המלכות קיימת באמת לדורות עולם. כן? כתוב, ויקח שמואל את קרן השמן, המשך אותו. אצל שלמה, איך כתוב? ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, המשך את שלמה. יפה. אז אם כן, כאן אנחנו רואים את הדברים. אומרת הגמרא, אין מושכים כהנים מלאכים. יש כלל. הרי עכשיו אנחנו בחודש כסלו, אחד הטעויות של החשמונאים, דור ראשון הם יצאו מיל השם אליי, אבל אחר כך וייר כי טוב... איך אומרים, כיסא אור הצבי קסם להם, קשה להיפרד ממנו, ואז הם השאירו את המלכות בידיהם, ולא אסור שבט מיהודה, וכאן ננשו. אומרת הגמרא, אין מושכים כהנים כמלכים. אמר רבי, יש אומרים, יונה אמר רבי, יהודה, הרב אבי, אמר רבי יהודה, אנטון דדריה, משם מקום, על שם לא אסור שבט מיהודה, כן? אז לכן לא, אמר רבי חייא בר עדה, הוא לומד את הדין הזה מפסוק אחר, למען יאריך ימים מלכתו ובניו בקרב ישראל כתוב על המלך. מה כתיב בתרי? הפסוק הצמוד לא יהיה לכהנים הלוויים וכולי, כל שבט לוי נחלה וחלק עם ישראל. סמיכת הפסוקים כאילו לא יהיה לכהנים חלק, זה הולך לא רק על ההמשך, גם לפסוק הקודם שמדבר על על העניין יאריך על ממלכתו בקרב ישראל. אומרת הגמרא, דרך אגב, היא דנה בברייתא שאמרנו למעלה, שיואחז מלך תחת אביו יושיהו, למרות שהיה אח יותר גדול בשנתיים ששמו יהויקים. זה מה למדנו קודם. אומרת הגמרא, רבי יוחנן מביא פסוק מדברי הימים שמתייחס לעניין הזה. הפסוק, תראו כאן בתורה אור. אמר רבי יוחנן, יוחנן הוא יואחז, כן? והכתיב, הבכור יוחנן, נראה את הפסוק ואחר כך נסביר את זה. אומר לנו כאן בתורה אור, כאן כל הפסוקים שקראנו. והם הולך קוי מחמת עבדי אדוניכם, אתם שמור בני על הפרדה, אתם אותו גכון, משך אותו צורק, לא יסור שבט מיודה ובן רגב, כבו שילו. ותירו מרחב ולפתי סור מן המצאים, סור מן יריך ימים מלכתו, וכן ישראל, לא אלא כהנים ולווים חלב שנחלה שם ישראל אשר נחלה. ובני יאשיהו, תראו פסוק בדברי הימים, ובני יאשיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, והרביעי שלום. לפני שאנחנו הולכים להסביר, תראו גם את הפסוק הבא שמופיע במלכים. וימלך מלך בבל את מתניה, פתאום שם חדש, מתניה דודו תחתיו, תחת צדקיהו, ויסב את שמו צדקיהו. טוב, אז בואו נראה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כתוב בני יאשיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים, השישי צדקיהו, הרביעי שלום. אמר רבי יוחנן, הוא יוחנן, הוא יואחז. בעצם זה אותו אדם, יוחנן ויואחז. מי זה המלך יואחז? זה יוחנן, בכור של יאשיהו. שואלת הגמרא, והכתיב, כן? הבכור יוחנן. ואם כך, אז אם כן, יהויקים לא היה צעיר מיואחז. הרי הוא הגדול. ובברית אמרנו שהוא היה, יהויקים היה גדול מיואחז, שתי שנים. אם אתה אומר שיוחנן הוא הבכור, והוא יואחז, אז יהויקים היה קטן ממנו. אז זה סותר את הברית שאמרה, למה משכו את יהויקים, למה משכו את יואחז, מפני שיהויקים היה גדול ממנו, אז היה צריך, כי יש כאן עירור על המלכות, צריכים לשאור אותו, אז זה לא נכון. אומרת הגמרא, לא הכוונה בחור שהוא הגדול בין האחים, באמת הוא היה צעיר, בחור למלכות, הוא הראשון מבין האחים למלוך אחרי המלך יאשיהו, זה מה שהוא מתכוון. כן, בחור למלכות, הוא הראשון, מי שזכה לכתר המלכות. אז אם כן, עוד הפסוק הזה, השלישי צדקיהו והיא שלום, אמר רבי יוחנן, הוא שלום וצדקיהו. זה לא אנשים נפרדים, זה אדם אחד, זה המלך צדקיהו, זה אחד, כן? כתוב שלום בן יאשיהו, היה המלך. ובעצם בספר מלכים מזכירים רק שלושה מלכים, הבנים של יאשיהו, יואחז, יהויקים וצדקיהו. אז רבי יוחנן אומר ששלום, שלום וצדקיהו, זה שני שמות של אותו מלך. אז אם כן, והכתיב השלישי צדקיהו והרביעי שלום. אז זה שני בני אדם שונים. איך אתה אומר ששלום וצדקיהו זה אותו בן אדם? אומרת הגמרא, שלישי לתולדות. צדקיהו שלום היה שלישי לתולדות. והרביעי למלכות. כן? הוא היה שבין הצצאים של יאשיהו, צדקיהו הרביעי למלוך אחרי יואחז יהויקים. ויהויקים בנו של יהויקים, באמת היו לו רק שלושה בנים, אבל נכנס כאן עוד מלך שזה יהויקים בנו של יהויקים, מצד מלכות הוא היה רביעי, ובעצם שלום וצדקיהו זה אותו אחד, רק הוא היה בן שלישי, אבל בתור מלך הוא היה רביעי. אומרת הגמרא, מה זה שתי השמות של צדקיהו, שלום וצדקיהו, מה? שלום זה בעצם צדקיהו. אבל היה, למה הוא נחשב? כי הוא הרביעי. למה הוא הרביעי? הוא הרביעי בתור מלך. כי נכנס כאן נכד של יאשיהו שמלך באמצע. אז היה שלושה. אומרת הגמרא, למה השמות האלו צדקיהו ושלום? האם זה השם שלהם או שזה כינוי? למה נקרא שמו צדקיהו שצידק עליו מידת הדין? הרי כשהוא לא עמד מלך בבל, נבוכנצר, ניכר את עיניו, הוא מרד בו, והוא ניכר את עיניו ושחט את בניו קודם לנגד עיניו. והוא הזיק עליו את הדין. אז למה נקרא שמו שלום? שבימיו שלמה מלכות בית דוד. היה מלך אחרון מבית דוד בזמן חורבן בית ראשון. אומרת הגמרא, יש לקיש אמר, לא שלום אבא שמי ולא צדקיהו אבא שמי. זה לא השם שלו אמיתי, זה הכל כינוי של המחתרת של לחי. לא, זה לא היה השם אמיתי, אלא מה היה השם שלו? מתניה. עד ההוא דכתיב, הימלך מלך בבל את מתניה דודו, כן? מתניה היה דודו של יהויקים, שמלך לפניו, זה בן יהויקים, הוא היה דוד שלו, זה אח של יהויקים. אז אם כן, ויסב את שמו צדקיהו, הוא נתן לו את השם צדקיהו. למה הוא נתן לו את השם צדקיהו? שיצדיק. אמר רבי יוחנן, או, הגמרא חוזרת לעניין אהרון. כאן יש קצת מתמטיקה, גיאומטריה או תורת ההנדסה. טוב, מידות. אנחנו נזכיר, יש שלוש מידות שהיו במקדש. אמה, שלוש סוגי אמות. יש אמה בינונית, אמה קטנה, אמה גדולה. אמה קטנה, נראה דעות שהאמה בת חמישה טפחים. אמה גדולה, ראינו כבר למעלה, הייתה אמה במקדש של שישה טפחים ואצבע. חצי אצבע ושני חצי אצבע. אז אמה של שישה טפחים נחשבת בינונית, כי היא בין הגדולה לבין הקטנה. טוב, אז בואו נראה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הארון שהיה מונח הלוחות שהיו מונחים בארון, כמה היה מידותו של הארון? אנחנו יודעים בתורה כתוב, המאתיים, זה קל לזכור, הארון, הכל שבור. אומר רוח חיים הקדוש, למה? כי מי שרוצה לקנות תורה, הוא צריך להיות חצי, תמיד ענב, תמיד לא לרוץ אחרי הנאות העולם. כן, ביטול עצמי, הוא צריך להיות להרגיש מחצית השקל. לא, אז כל המידות של הארון הן שבורות. הוא מראה דבר יפה, למה הארון ככה והשולחן חלק ככה ויש בכתורת זה אחרת. אז הוא אומר, זה הסימן של הארון, כל מידותיו שבורות. הוא מפתח מזה איזה תזה. אז לנו זה יעזור לזכור. כמה זה? המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. הכל שבור. כן, כמה זה? 2.5 מטר 25, מטר וחצי מקסימום. כן, אמר רבי יוחנן, באמה של שישה טפחים היה ארון עשוי. כן, אז כמה זה? 15 עמות, 2.5 אורך. למה?
טפחים.
טפחים. בכל אמה שישה טפחים, אז אם יש 2.5, 15 טפחים יש כאן. או... אז הוא אומר רבי יוחנן, מדדו את הכלים באמה בינונית, שזה אמה של שישה טפחים. מן תנא, מי זה סובר כמו רבי יוחנן? שבאמה של שישה טפחים, רב מאירי. זה שיטת רב מאיר דתנן, למדנו מסכת כלים. רבי מאיר אומר, כל האמות היו בבינוניות. כל האמות שאמרו בניין המקדש, גם הבניין וגם כלי המקדש, היו נמדדות באמות בינוניות כאמור של שישה טפחים. אז קיבלנו 15 טווחים. רבי יהודה חולק ואומר לו, אמות הבניין באמת שישה טווחים, שבדדו כל דבר שנבנה במקדש, זה המדדו בבינוניות. אבל של כלים חמישה, של כלים זה היה של חמישה, כלומר באמה קטנה. עכשיו בוא נראה איך נכנס הלוחות, לפי רבי מאיר ולפי רבי יהודה במידות שלהם. אז כאמור, אם אתה מודד לפי רבי מאיר, זה 15 טפחים, האורך, והרוחב זה 9, כי זה אמה וחצי. אם אתה מודד לפי רבי יהודה, לפי, מי זה הדעה, כן? אז של כלים, לא, לפי רבי מאיר זה היה של 5, נכון? הרבי יהודה אומר אמות הבניין ושל כלים 5, אז היה 7.5 רוחב ואורך היה 12.5. אז עוד פעם, לפי רבי מאיר, לפי מידה בינונית, אז האורך 15 טפחים, כי 2.5 זה 15, והרוחב אמה וחצי זה 9. לפי רבי יהודה ב-5, אז 12.5, והרוחב יהיה לנו 7.5, נכון? 5.5, 5. יפה, בואו נראה איך אתם מודדים את זה. על דעתי דרבי מאיר דו אמר זה בירושלמי, שהוא אומר, במה של שישה טפחים היה ארון עשוי, אורכו של הארון 15 טפחים. דכתיב, 2.5 אורכו. עכשיו הוא עושה את החשבון, כמו בלבנים, בכיתות היסוד בבית ספר. עמתה השיטה, עמתה אחת זה שישה טפחים, ועמתה נוספת השיטה. ופלגות עמתה תלתה, יחד כמה קיבלנו? 15. וארבע לוחות היו הרי ארבע לוחות, שתי הלוחות השלימים ושני הלוחות השבורים. שניים שלימים ושניים שבורים, דכתיב אשר שיברת, אבל גם מה ששיברת כתוב בתורה ושמתם בארון בפרשת ויתחנן, שגם הלוחות הראשונים ששיבר משה ניתנו בארון. הלוחות היו כל אחד ואחד אורכו שישה טפחים ורוחבו 3. יש כאן תיקון.
לפי רבי יהודה זה רק 5 טפחים.
מה?
רבי יהודה. אז גם הלוחות היו.
הרגע, אבל גם הלוחות?
כן, למה לא?
בסדר, בסדר. טוב, אבל כרגע אנחנו מדברים... על דעתי דה רבי מאיר. עכשיו החשבה, הגמרא, דפירי רבי מאיר. זה הגמרא פותחת על דעתי דה רבי מאיר. כן. עכשיו מה עושה? הלוחות היו כל אחד ואחד אורכן שישה טפחים ורוחבו שישה. כאן הגרסה שבאמת שישה. הגרא כותב כאן שלושה, סליחה, אני מתקן כאן. כן. שלושה. שרוחב היה שלושה. אמנם בגמרא בבבא בתרא בנדרים כתוב שרוחבם שישה. לכאורה, כותב הרייב את זה מחלוקת בבלי וירושלמי.
שניים יחד, היו שישה. כל לוח ולוח?
כל לוח ולוח.
כל לוח ולוח היה שישה.
כן. טוב. אז בואו נראה איך עושה את החשבון. היה צריך לצייר כאן מי שיודע, אבל אין לנו כך זמן, שפחות נעבור לדף הבא. הלוחות היה כל אחד ואחד, אורכן שישה, ורוחבו שלושה או שישה, לפי הגרסה שלנו. תן רוחבן של לוחות לאורכו של ארון, שמניחים את הלוחות, שהרוחב יהיה בצד האורך של ארון. כל לוח הוא שלושה טפחים, נגיד לפי הגאון, יוצא שבסך הכל 3 כפול 4 זה 12. תופס, כמה נשאר לך מה-15 לפי רבי מאיר, שזה אורך של הארון שלושה טפחים. כן? אנחנו עוברים לדף תזיין עמוד ב', תן מהם, הרי המידות של הארון זה ברוטו, עם הדפנות, שאתה מדבר 2.5 אמות, זה כולל את הדפנות. תן חצי טפח לפחות לכל כותל, אז כמה נשאר לך פנוי שני טפחים? שם היה מונח ספר תורה לפי השיטה, שספר תורה היה מונח בתוך הארון ולא בצד הארון. אז שני טפחים, כמה זה? כנראה ספר תורה זעיר. שני טפחים, טוב, זה בסדר. שני טפחים, נגיד לפי רב חיים נאה, זה בערך 17 סנטימטר. בסדר, ספר תורה די בסדר. אז אם כן, זה שיטת, עכשיו זה רוחבו של אהרון, כמה היה לפי רבי מאיר 9 טפחים, דכתיב עמה וחצי רוחבו, עמתה שיטה ופלגו תמתה תלתה, וארבע לוחות היו בו, שניים שלמים ושניים שבורים, דכתיב אשר שיבר שמת אהרון, הלוחות היו כל אחד ואחד אורכן 6 טפחים ורוחבם 3 טפחים, תן אורכם של לוחות לרוחבו של אהרון, הרי נשתייר שם שלושה, כי הרי אתה שם את הרוחב לאורך, אז האורך נמצא לרוחב הארון, כן? נכון? אז אם אתה שם שם שלושה טפחים, שלושה כפול, אז כמה יש לנו? שלושה טפחים, חצי טפח מכאן לכותל זה, וחצי טפח מכאן לכותל זה, וטפחיים לשילוט מקום שספר תורה מונח. אז כן, כדי... אז רגע, אז איך החשבון כאן? הלוחות כל אחד ואחד, אורכן שישה ורוחבן שלושה טפחים. תן אורכן של לוחות לרוחבו של ארון, תבחר, נשתאר שם שלושה טפחים. כן. נכון, בגלל שהם עומדים לאורך, אז הרוחב הם לא תופסים אחד עם השני. אז אם זה שישה, אז לפי רבי מאיר נשאר שלושה, נכון?
כן.
כשאתה שם אותם לאורך, אז תפס את כל האורך, אבל הרוחב הוא אחיד, כי אתה שם אחד ליד השני. כולם זה שלושה, אז זה לא מצובר. אז אם זה שלושה, כן? אז כמה, אם זה שישה, סליחה, אז כמה נשאר? אם זה שלושה, אז אם זה תשע, נשאר שש. נכון? לחובו של אהרון, נשתאר שם שלושה. למה שלושה? כי שש זה תופס, בסדר. חצי טפח מכאן לכותל זה, וחצי טפח מכאן לכותל זה, וטפחיים לשילוד מקום ספר תורה. רבי שמעון לקיש אמר בהמה בת חמישת, עכשיו לפי רבי שמעון לקיש שהולך לפי רבי יהודה, שבהמה בת חמישה טפחים היה ארון עשוי, אז אם כן, הוא אומר מידות הארון היו אחרת. 12.5 אורך, למה? 2.5 אמות, כשכל אחד זה חמישה, אז זה 12.5. מן תנא באמה בת חמישה טפחים רבי יהודה, זה תנינן תמר, זה אומר, אמה תם בעניין שישה, זה של הכלים חמישה, והאין ארון, הרי ארון הוא כלי, מידותיו הם בת חמישה טפחים, כמו דברי ריש לקיש, על דעתי דה רבי יהודה, דו אמר, באמה שחמישה טפחים מאורכו של ארון עשוי, אז איך זה החשבון? 12 טפח ומחצה, דכתיב, 2.5 אורכו, אמתה חמשה, אותו חשבון, ועמתה חמשה, או חמש וחמש זה עשר, ועוד חצי עמה, כי הארון הוא, האורך שלו, המאתיים וחצי, ופלגות עמתה תרי ופלגה, יחד, 12.5, וארבע לוחות היו בו, שניים שלמים, שניים שורמים, דכתיב אשר שיברת, שמתם בארון, והלוחות, היה כל אחד ואחד אורכן, שישה טפחים ורובן, שלושה, לרבי יהודה. אז כנראה שזה היה, זה היה המסורת. זה ככה, זה הקדוש ברוך הוא עשה מראש, ואחר כך משה. לא, אבל כאן היה מסורת שיהיה להם קבוע, שישה. זה המסורת אחר משה מסיני. כן? תן של לוחות לאורכון של אהרון, אז נשתאר שם חצי טפח אצבע לכותל מכאן, ואת הכותל מכאן. רוחבו של אהרון היה שבעה, לפי רבי יהודה. לא, אז אחר כך הגמרא תגיד, לפי דבריו זה היה מונח בחוץ. רוחבו של אהרון, הרי היה דף, מדף בחוץ אהרון. רוחבו של אהרון שבעה טפחים, לפי רבי יהודה, כי כל המאה של אהרון נמדד לפי חמישה. הלוחות אמרנו, לפי כל השיטות זה היה שישה. רוחבו של אהרון שבעה טפחים ומחצה. דכתיב, המאה וחצי רוחבו, עמתה חמישה. ופלגות עמתה תרי ופלגי, יחד שבעה, ארבע לוחות היו שם, שניים שלים, שניים שלים, דכתיב, אשר שיברת, שמתם בארון, והלוחות היה כל אחד ואחד, אורכן שישה טפחים, ורוחבן שלושה, תן אורכן לרוחבו של ארון, נשתייר שם טפח ומחצה, שש תפס, נשאר טפח וחצי, אצבע לכותל, כאן הוא ממעט את האובי של הכותל, במקום חצי טפח הוא נותן אצבע, בכל טפח יש ארבעה אצבעות, אז זה כמות כאילו רבע טפח, לכותל מכאן ואצבע לכותל מכאן, חצי טפח מכאן, חצי טפח מכאן, לשילוט להוציא את הלוחות, כי לא היה מונח בפנים. אומרת הגמרא, כאן כבר יש לנו מחר, נראה איך הוא עשה את הארון, רשי, פרשת תרומה מביא את זה, שלוש ארונות, נראה את זה מחר, נראה כאן הלכה. טוב, בסדר, רק צריך לעשות את הציור לפי שתי השיטות. אולי גיאומטריה קצת, הנדסה. יש כאן את הציור. טוב, שני לוחות הוריד בידו. אתם יודעים כמה טון זה היה שוקל? לפי העמידות כאן, אומרים שזה יותר משני טון, כמות עצומה, יותר מטון. אז מה, הלוחות היו נוסעות את משה. לכן ברגע ש... כשחטו בעגל, אז האותיות פחו באוויר, היה מוכרח לעזוב אותם, כי זה היה ארוחה עם הקדוש. איך? בתזיין עמוד ב, היום תזיין.
הלכה,
כן, בחטא. אולי תקרא. כן, אם אתה יכול.